הלוואה בתנאים טובים יותר מהבנק זה מקס. לקבלת הצעה התקשרו כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המבצע ולאישור תנאי המלווה. מקס.
הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב.
מה העניינים?
מה קורה?
בסדר.
יום רביעי.
בהחלט יום רביעי.
כן.
בהחלט, בהחלט יום רביעי. לא, לא, לא הגעתי נטול יום רביעי בתיקי.
כן, כן.
הגעתי ברביעי איתי.
ומרגי יהיה כאן. בהמשך.
מרגי יהיה כאן. איזה כיף.
אנחנו כאלה... האחרונה...
צעירים ולועטים.
Happening.
בלי הפסקה.
אנחנו סטורי.
ממש. יאללה, נכנס לאולפן, אנחנו מגיבים שנינו כמו תליה ושרין. כשראו אותו.
תליה, שהיא הרי הצהירה על משיכתה אליו.
היא הצהירה על משיכתה, לא, לא כך ראיתי בה, אני מודה שירד לי טיפה מאז שקווינדי נשלחה הביתה לחשוב על מה שעשתה. טלוויזיה טובה, זה אגב מה שהיא עשתה.
היא מתבצרת, אני חושב ש...
כן, היא ירדה למחתרת כמו ג'י די סלינג'ר, זאת אומרת, לא ברור גם מיקומה.
אני דווקא רואה אותה יותר כאוזי משולם.
או אוזי משולם.
שאתה יודע, שרק מי שיעז להתקרב לבית, כאילו ירוסס בכדוריה. וחבל, וחבל.
וחבל.
חבל.
חבל גם על התוכנית שלכם.
לא, יש שם...
לא שלא פיציתם עם גוש הקריזמה. איך, מה שמו?
ההוא? לא, החדש?
זכר האלפא.
דרור.
דרור, תודה.
דרור, זה גם עצב, וואי.
לא יודע אם נתנאל ואני נסתדר, שנינו זכרי אלפא.
כן, א' הוא חצי מגילך. מה אתה זה? ב' מי שמעיד על עצמו שהוא זכר אלפא, הוא מה זה לא זכר אלפא?
לא, הוא לא זכר אלפא.
הוא גם לא זכר בטא, הוא זכר תטא.
ממש ככה.
זכר?
זכר התטא, זכר והזטא. שהגיע אל בית האח הגדול, ומאז עובר אדם אדם ואומר לו, חשבתי שאני לא אסתדר איתך, אבל אני מסתדר איתך. דרך עקומה לקשור שיחה, שאתה בעצם מתחיל אותה באלבון, אחר כך זה אפילו באמת, זה שהאובייקט בצד האחר מאוד לא מתוחכם, לא אומר שככה קושרים שיח.
אנחנו גם תמיד מדברים על העצב של אנשים שאתה יודע, זו כמיהתם נגיד.
כן.
אבל ויש משהו במודעות של הדרור הזה, שהיא לא מקלה, כי הרבה פעמים מודעות עצמית היא מקלה.
איפה המודעות
עצמית? פה המודעות היא אפילו הופכת את הדברים ליותר מחמירה בכף, יותר מחמירת לב, יותר נוגעת. שהוא אמר, כל הזמן אומר, נולדתי להיות מפורסם.
נולדתי מפורסם, נכון.
זה, גם הבוקר יש איתו רעיון.
גם כבר הזמן, לא?
מה?
עבר גם הזמן מכל, שנולדת להיות מפורסם עברו כמה שנים מאז נולד? 50 and fab, לא? הוא לא בן 80.
אני חושב שהוא בעשור החמישי לחייו.
יחסית לזה באח הגדול. בעשור החמישי, גם אנחנו בעשור החמישי.
נו.
בסדר, אבל...
נו, מה?
אני לא נולדתי
להיות מפורסם. קודם כל יש לו שיער.
קודם כל יש לו שיער. שנית, הוא זכר אלפא.
נכון. נכון, ואתה ואני ביחד... אומגה בקושי.
בקושי.
איזה למדה.
איי, איי, איי.
וכן?
לא ראיתי, אבל פשוט לא ראיתי בכלל בשבוע האחרון.
תראה, היא...
בכלל.
בוא נגיד ש... לא באותה... לא באותו חן, אבל מקומה של כאילו המתפלפת אויה שהתאהב על ידי בר, כן?
אה, באמת?
כן, כן, היא לאחרונה, כאילו, העלתה את הווליום.
באמת, אבל מאז שהיא זה, התאחדה עם אליאב, היא לא כולה אור ואהבה?
לא.
היא לא הולכת ומפיצה טוב ואהבת חינם?
לא, לא, לא. לא, מפיצה צעקות וכעס.
בסדר כמור, פורמט.
בסדר כמור.
פחות היא נאמנה לפורמט.
בדיוק, ובוא, מירו. מה אני אגיד לך? שוב נגיד את זה, אם היו אנשים שקטים שמדברים בצורה מנומסת אחד לשני על נושאים ענייניים, זה לא היה מעניין.
לא היה מעניין.
מי היה רוצה לראות את זה בכלל?
אף אחד.
תראו שבת תרבות במתנס ברחוב.
שבת תרבות. טוב, זה לא טלוויזיה, שבת תרבות זה זהו, זה במתנס.
כן, כי אין לזה קהל בטלוויזיה, זאת אומרת, מקסימום שזה יכול להכריס, זה ללך לזה 200 איש במתנס.
כן, פנסיונרים שואלים שאלות, את השר עומר בר לב. אכפת לי. רואים עליי.
ואז
שאכפת לי.
חוזרים הביתה וגם מטיפים בארוחת הצהריים לבנות הזוג שלהם. עליכם חלק מהשיח הציבורי. אמרתי לו משהו, אני משוכנע שהוא יעשה עם זה משהו.
תדעי לך, אל תתפלאי מחר, הוא פתאום יחליט. מה הוא יחליט? לא מחליט כלום.
כן, אחרי זה הוא מאתר את דבריו בכל הצעת חוק שמישהו מגיש.
כן, בטח.
זה בעקבות מה שאמרתי לו בשבת תרבות. איך תפדף אומר בר לב, אגב, אל המקום הלא ריאלי.
כן, לא, אנחנו קופצים מנושא לנושא.
כן, יש דברים לדבר עליהם.
לא, אבל זה מדי, זה פוסט מודרניזם, מבר לאומר, בוא, נעצור שנייה.
הכל, מבר לבר לב.
נשים שיר רגע וזה, ונתרכז.
טוב.
Make him in הייתה עם הפלופה הזאת?
מה הייתה לאחרונה? יש לי הוציאה עם ביונסה עכשיו איזה רימיקס לשיר של...
נכון, 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 לבוג, לבוג.
וביונסה כאילו שינתה את הרשימה של השמות שמוזכרים בווג.
לפחות שירים של אחרים היא עושה ביונסה, מי של עצמה היא לא עושה שירים. רק מסעות לכל מיני מקומות. בחייך, תלי את הנעליים ותשאירי משהו.
כן.
איזה שיר טוב, אולי בית, פזמון, מכירה?
לא, אי אפשר כבר, אי אפשר.
אי אפשר, אי אפשר כבר.
כאילו לא רלוונטי.
פרלך לאיבוד בתוך ה...
חייבת, אתה יודע, בדיוק להישאר נורא נורא רלוונטית, ומה לעשות, שירים חדשים כאילו שנורא נורא קולים, הם לא בפורמט הזה של בית פזמון, זה פשוט לא יכול לקרות יותר. מה עם הסיפור הלא יאמן על זק אפרון שהגיע לישראל?
יו, מה היה הסיפור שם?
לפני כמה ימים הרי התחילו כל מיני תמונות, פפרצי בחוף הים, זק אפרון בישראל, וכזה השחקן, הזמר, whatever.
זמר? איזה זמר? הוא שחקן כזה.
כן, הוא שחקן של ילדות כזה.
קצת never was כזה, לא?
כן, almost
was.
הוא שחקן, אתה יודע, את כל ה-high school music.
כן, אבל אחר כך הוא היה אמור להיות איזה מין כזה, לא יודע מה, איזה מין טום קרוז כזה, ולא הצליח.
לא הצליח לעשות הקרוס אובר לעולם המבוגרים.
נכון, בסדר גמור.
קיצור, אז אתמול אצל גיא פינס בערב טוב הם חשפו שאותו איש שבמשך יומיים כולם חשבו שהוא זק אפרון, הוא מתחזה לזק אפרון.
כן, כן.
והוא בעצם
תייר.
כן, שאיננו זק אפרון.
שאיננו זק אפרון. ותשמע, זה די מבריק התרגיל הזה, כי זק אפרון הוא אדם שהוא מאוד מאוד שם מוכר, אבל אף אחד לא 100% סגור עליך הוא נראה.
בטח לא.
אתה לא יודע איך נראה זק אפרון. נראה כמו מישהו, היה מגיע איזה גבר כאילו, אתה יודע, חתיך מרשים באותו אזור רגיל, אומר לך זה זק אפרון, היית אומר בסדר תמור, זק אפרון.
כן, מישהו מאוד נאה כזה, אם אתה יודע, אם זה ניחוח קליפורניה כזה, בלוק.
בדיוק, בדיוק.
הוא אומר לי, זה זק אפרון, הייתי עושה בבא.
אני אומר, וואי, איזה קטע, זק אפרון, אל תשאלו את מי ראיתי, את זק אפרון.
כן, הקטע הוא שהוא הונה את המלונות, הוא שהה במלון קמפינסקי בתל אביב, והם ראו סטורי ש... או אצל גיא פינס ראו סטורי שהוא בעצם מצלם, שזה כיפון מצלם סרט באטלנטה בכלל, פרסמו את זה, אמרו במלון, רגע, מה מצלם סרט בזה? התעמתו עם המתחזה לזה כיפון, מנהל המלון קבע איתו פגישה, כך כתוב, הוא סירב להתייצב לפגישה, ואז הם אימו שהם יקראו למשטרה, ודרשו שישלם עוד 10,000 שקל על כל הפינוקים והשדרוגים שהוא קיבל. הוא שילם, וזרקו אותו מהמלון,
כן, כן.
ואז הוא ניסה את התרגיל הזה בעוד מלון אחר בתל אביב, כן. כן. ולא עבד לו. עכשיו...
ואז הוא הלך, אתה מבין? זה כאילו... כאילו כזה סופר קליל. זה מה נקרא שיטת מצליח, נכון? זאת אומרת, כן. אתה מנסה, אתה הולך למקומות, אומר, אני זק אפרון, מצליח, וואלה. אתה מקבל פינוקים או לא יודע מה, ולא מצליח, אתה משלם והולך.
כן. עכשיו, יש פה כמה דברים...
הנה, סליחה, אני קורא מפינס אלמוני, הציג עצמו כוכב הוליוודי שהגיע לשני מלונות בתל אביב, ביקש הנחה ופינוקים, I want discount and spoils, וביקש להירשם במלון תחת שם בדוי, ודרש פרטיות. מה אתה מבין?
אני דורש פרטיות.
זה אחד יותר מדי, אחי.
מי רצה להיכנס
אליו? אני דורש פרטיות. אבל אתה בחדר, כאילו. אתה רוצה פרטיות שער בחדר? מה, ניכנס לך לחדר? דורש פרטיות.
גם מה זה... איך מישהו נרשם בשם בדוי במלון? הרי כשאתה מגיע למלון, אתה צריך להראות את הדרכון. כשאתה... אתה יודע, מגיע למלון.
פוגשים, אבל... מה? פוגשים, כאילו, סלבס מאיזה ליגה גבוהה מאוד מאוד ומעלה, ואת הכל, הוא מגיע ואומר, לא, אני צריך פרטיות. כמו בנוטינג היל, שהיא נרשמת, לא יודע מה איך קוראת לעצמה, מיקי מאוס, אני גם... אבל... זה השם, זה הדרכון עם השם הבדוי שלי. בעצם אני זק אפרון.
מי יוצא לך
דרכון? אני דורש פינוקים ופרטיות.
שם בדוי, זה נורא מוזר, זה גם דרכונים, זה משרד הפנים האמריקאי, אתה יודע, זה לא מישהו כאילו ש... בכיף שלו, כאילו,
אבל אתה בטוח שהם מבקשים דרכון?
תחשוב שאתה טס לחול.
בחול, אם אני אבוא עכשיו למלון בצרפת, יבקשו ממני דרכון.
הם לוקחים בצ'קין את הדרכון, שכם מצלמים, עושים מנו עותק, מצירים לך אותו, כן? זה לפי החוק, לדעתי, אפילו. אני בטוח שגם בארץ מתיירים לוקחים דרכון ועושים מתק של
ה... אני לא בטוח. הנה עובדה.
כשאתה בתיירות פנים, אנחנו כישראלים ודאי לא נדרשים להציג דרכון כשאנחנו מגיעים למלון, לא יודע מה, באילת או
בסדר, אבל הוא לא ביקשו לנו דרכון, obviously.
אז יכול להיות שעשו לו מין, אתה יודע, את העיראת סלב על כזה.
זק אפרון זה שם הבמה שלי. זה לא השם ניתו נולדתי.
נכון.
נכון, הרי אנשים מאמצים כאילו כל מיני שמות. ברור, זה השם שלי בדרכון.
או שהוא הראה להם את הדרכון עצמו פיזית, ואומר להם, אל תפתחו אותו, אני דורש פרטיות.
אני דורש פרטיות. אני גם דורש פינוקים. איזה פינוק שלא תפתחו לי את הדרכון, בום. ואז כאילו, בשם הפינוק, הם לא... לא פתחו לו את הדרכון.
זה היחס המיוחד שלנו לאורחים מהמעלה שלך.
כן, אורחים שהשתיקה יפה לנוכחותם, כן.
עכשיו, זה כנראה בן אדם עם כסף, אגב, גם על זה שנייה צריך להתעכב.
אני לא יודע אם הוא בן אדם עם כסף, הוא נראה לי סתם נוכל כזה, אתה יודע.
לא, אבל מראש...
אגב, חבל שהוא לא ראה מתחזים, היה יודע, זה מכרה זהב זה ישראל, לא היה, אתה יודע, מתרכז בלהונות את סתיי. פה, הרי כל מי שראה מתחזים יודע שיש פה כאילו שכבה מאוד גדולה של רווקות סקריות שבאמת, הוא אפילו לא צריך להיראות כמו זק אפרון, הוא אגב לא צריך להיראות בכלל, הוא לא צריך להיראות, הוא רק צריך לשלוח לה אס-אמסים במשך חצי שנה, בוקר טוב, יפה שלי, חיים שלי, נסיכה שלי, וואי וואי, מה את עושה לי? וזהו, היא מעבירה 3,000 שקל. באמת האמנתי שהוא אוהב אותי. הוא סימס לך.
כן.
מסמסים לי כל היום על קנאביס. אז הקנאביס אוהב אותי.
אבל לא נפגשתם. הוא אמר לי שהוא בצילומים כל הזמן.
כל הזמן הוא היה בצילומים, לא יכולנו להיפגש. הוא זק אפרון.
לא, זה לא היה עובד פה כבר. אני חושב שפה גם יש לנו כבר כזאת רגישות למתחזים. בואי נה, מהאומה שגידלה את סיימון לוייב.
נכון, נכון.
מתחזים, אדווד אדון הייתה רודפת אחריו ברחוב. אתה לא זק אפרון.
נכון.
ואז הוא, מה?
אני דורש ממך פרטיות.
תכף אנחנו עם פלייקארד פרימיום של אמריקן אקספרס, הוא מעניק לכם $250 לטיסה באלל, פרטים והגבלות באתר אמריקן אקספרס, משחק השאלות על יעדים בעולם, והבוקר בשעה הזאת, ברלין. אם אתם יודעים דברים על ברלין, או שמעתם על ברלין, או...
שמעתם. שמעתם. אבל יש לכם איזושהי זיקה כלשהי לברלין.
1-907-2-99-99, אולי תצאו מכאן עם 900 שקלים. 1-907-2-99-99.
טיסה נעימה בחסות כרטיס פלייקארד פרימיום של אמריקן אקספרס, המעניק לכם $250 לטיסה באל על אל כל יעד שתבחרו. פרטים והגבלות באתר אמריקן אקספרס.
בוקר טוב, שמוליק.
בוקר טוב.
מה שלומך, שמוליק?
בסדר גמור, מה שלומכם?
בסדר, שמוליק, מייחן, מה עושה?
אני מרמת השרון, עובד בתחום הכספים.
עובד בתחום הכספים? בסדר.
מייצר כספים או מאבד כספים? באיזה תחום אתה עובד בדיוק?
משתדל לייצר, אני חשב בחברה.
חשב בחברה, בסדר.
אוקיי, יפה. זיקתך לברלין, שמוליק?
אין לו זיקה, ביקרתי שם, נהניתי מאוד, אהבתי את העיר. זה לא יותר מדי.
יפה. אתה משחק נגד אנדרי.
זה טוב.
מה העניינים, אנדרי?
הכל טוב, מה שלומכם?
בסדר, מה, ספר על עצמך.
אני מרחובות, גם בתחום הכספים, יותר אבל מתמחר דברים.
מה זה מתמחר דברים? אתה...
עסקאות, צריך לזכור עם לקוחות.
מה?
עסקאות
ופרויקטים שצריך לסגור עם לקוחות.
אז אתה קובע כמה שווי העסקה?
בכן.
באיזה תחום?
הייטק.
תסביר יותר.
מה?
תסביר יותר, מה הכוונה? אתה עובד בחברה שמוכרת איזשהו מוצר?
כן, צריכים להטמיע מערכות אצל חברות. אז תתחיל כמה כל עלות העבודה תהיה.
אוקיי. בסדר, יפה. אנדרי ושמוליק, שניכם מקבלים 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. מזמינים כרטיס פלייקארד פרימיום של אמריקן אקספרס ויכולים לקבל $250 לטיסה באל על לכל יעד שתבחרו. כל הפרטים בכוכבית 3927. בדיוק ה... בג במדפסת, וואלה, מספר. 3927, היא עמידה בפירון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, מצטרפים חדשים, כפול לתקנון המבצע באתר. שתי דקות שאלות על ברלין שמופנות לפי הסדר, פעם שמוליק, פעם לאנדרי.
שתי נקודות, צריך לעקוף בשתי נקודות, כן. ואם לא, אז לא צריך לעקוף בשתי נקודות.
אז בתום הזמן,
בתום הזמן, מי שזה, כן. נכון?
כמו
נכון.
מישהו גמר את זה ב-30 שניות.
יפה.
אז אנדרי ושמוליק, עם מי נתחיל?
אנדרי, נתחיל איתך. אנדרי, באיזו שנה נפלה חומת ברלין? 82, 87, 89 או 91?
89.
נכון.
זה היה אנדרי או שמוליק?
אנדרי.
שמוליק, איזה נשיא אמריקני אמר בנאום בגרמניה, אני ברלינאי, אובמה, קלינטון, פורד או קנדי?
קלינטון.
טעות, זה היה קנדי.
אנדרי, זה מספריו של אריך קסטנר, מתרחש בברלין. 35 במאי, אמיל והבלשים, אורה הכפולה או הכיתה המעופפת?
ב'
אתה צודק, אמיל והבלשים.
יפה, שמוליק, שים לב, אם אתה טועה, הפסדת, כן?
אני מוכן.
אוקיי. מי הסלב העולמי שחולל שערוריה גדולה במלון קמפינסקי בעיר? מייקל ג'קסון, ג'ורג' מייקל, בריטני ספירס או אימי ויינהאוס?
אני לא יודע, אני
נחש
אימי
ויינהאוס. טעות, שמוליק, נגמר, אתה רואה? זה היה ממש מהיר, מייקל ג'קסון במלון קמפינסקי שהוא ליד שער ברנדנבורג, הוציא תינוקו מהחלון כדי כאילו שהצלמים יוכלו לצלם אותו.
כמו מין סימבה כזה, אבל זה היה ממש נוראי.
מפחיד כי התינוק כמעט נפל.
אינדיאט זה לא הדבר הגרוע ביותר שהוא עשה לילד.
כן.
תראה מה זה.
מה? זה היה...
אז זה אנדרי, אנדרי.
אנדרי זוכה, יש לך עוד 600 שקלים לקניות במגוון רשתות, אנדרי.
תודה רבה
לשניכם, אתה יוצא משמוליק עם 300, אנדרי עם 600, מזמינים כרטיס פלייקארד פרימיום של... אנדרי 900, סליחה. פלייקארד פרימיום של אמריקן אקספרס, מעניק לכם $250 לטיסה באלעל, כל הפרטים והגבלות באתר אמריקן אקספרס. אם אתם מחזיקי אמריקן אקספרס פלייקארד פרימיום, אפשר גם ליהנות משירותי קונסיירג', עוזר אישי ללא עלות, שיעזור לכם בכל מה שצריך, להזמין כרטיסים, מקומות, במסעדות, מופעים, מידע לחול, ועוד ועוד.
בוא נשים איזה סון.
בטח.
שמותי הם שואלים אותי שומעים איתי למה כולם מדברים איתי על כסף, עושר, לייקים, חופש, דייטים, אוכל כולם מדברים איתי על כסף, עושר, לייקים, חופש, דייטים, אוכל כולם מדברים איתי על למה את מחכה כי הזמן שלי בתיור מנסה לפגוע בולבר מה ש... I'm glassing with plastic, I had it, me, that must be I love you guys, but my only beautiful The sun won't be I'm sure I'll be more tissue, but I'll be the more All of them are talking about Money, ocean, liking, חופש, dating, אוכל All of them are talking about Money, ocean, liking, חופש, dating, אוכל All of them are talking about בחנות, אז תביא גם משמעות תגידי לי איפה הראש לך נמצא מחכה להזדמנות לדבר רק בכנות אבל אני לא יודעת במה אמיתי איפה זה סמוסי הם שואלים אותי שומע איתי למה אף אחד לא מדבר איתי איך אני באמת מרגישה ואיך זה להיות פה אישה על זה שאני קצת רגישה ומה זה עושה לי שאף אחד לא מדבר איתי מה עושים עם החלום אף אחד לא מדבר איתי על כמה זה יפה להן אף אחד לא מדבר איתי על דרך הקלה תוצאות ומה זה עושה לי שכולם מדברים איתי כולם מדברים איתי
לניאדו תירוש.
לימור לניאדו תירוש, שפי, צלמת אוכל ובעלת הבלוג מטבח מקומי. בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר. רגע, הנה, לא, היה לי רגע של... לא, לא נלחץ לי הכפתור של המיקרופון. שלומנו בסדר, שלומי בסדר גמור. ואת, מה שלומך?
לא כזה בסדר, אז עכשיו הולך להיות בסדר, כי אנחנו רוצים לדבר על משהו...
רגע, את רחוקה מהטלפון, לימור, או משהו?
אני רחוקה מהטלפון, רגע, שנייה.
פתאום לא שמעו אותך.
עכשיו יותר טוב?
כן.
יכול להיות.
לא, אז רגע...
לא, לא, בסדר, בסדר.
לא? בסדר?
כן, כן, כן.
אז על מה מדברים...
אז זהו, אז אם לא בסדר, עכשיו יהיה בסדר, אנחנו הולכים לדבר על הדבר הכי שווה במטבח הישראלי. וזה על תחינה. אני חושבת שאם תשאלו ככה ישראלים, ותשאלו אותם מה המאכל הלאומי, אני חושבת שהדבר הבא אוטומטי יגידו חומוס או כל מיני אחרים, אבל חומוס אין ספק שיהיה ככה בראש הרשימה הזאת. ואני ממש חושבת שזה תחינה. אני חושבת שטחינה זה באמת מסוג המאכלים האלה שמכל סוגיה, אני כמעט אולי חושבת שזה אחד גם מחומרי הגלם הכי נמכרים שיש בארץ, בקטע היסטרי. אין ארוחה בלי טחינה, אין ברמה של אם זה ארוחה חגיגית, אם זה יום שישי, אם זה סתם ארוחה, אם זה בבוקר, טחינה גולמית.
כי גם עובדת כאילו על הכי פשוט והכי גם בגבוה.
נכון, נכון. היום תכף נדבר על הבגבוה, אני הולכת להרים אותה למעלה, אבל באמת טחינה טובה זה משהו מטריף ביותר. ורציתי ככה לדבר, לפני שנדבר על טחינה של בגבוה, רציתי לתת כמה טיפים שקשורים לטחינה. אז קודם כל, הדבר הכי חשוב עם טחינה, אני לא יודעת אם אתם יודעים, זה הטריות של הטחינה. לא לקנות במבצע טחינות, לא יודעת מה, 5 ב-100, לשים במזווה ולגמור את זה תוך שנה, זה לא עובד.
את הטחינות הגולמיות את מדברת?
טחינה גולמית, כן, כן, אני מדברת כרגע רק על הגולמית. אם אתם רואים משקעים בטחינה ושמן שצף על טחינה, זו טחינה לא טריה. טחינה טריה אין לה משקעים ואין לה שמן.
זאת אומרת, אם אני פותח את הקופסה של הטחינה, מה שקורה לפעמים, נגיד, אני קונה 2 גדולות כאלה.
ויש למעלה את השמן. ואני מערבב את זה.
כן, זה נהיה חזרה.
נהיה חוזר להיות מה שזה.
אתם קניתם טחינה לא טריה. הטעם שלה, זה לא שהיא מקולקלת, היא פשוט לא טריה. היא בסדר, היא אחלה ואפשר לאכול אותה. הטעם שלה מופחת, המרקם שלה יהיה מופחת. ובעצם זה טחינה שעמדה המון זמן בתוך מיכל הפלסטיק. ואני אומרת, אם כבר לקנות ואם כבר להוציא כסף ואם כבר לאכול, עדיף לקנות את זה במצב הכי טרי שיש.
ברור.
קרוב למועד הקטישה של הצומצום, זה מאוד מאוד חשוב, צריך להקפיד על זה, אנשים לא מודעים לזה. יש אנשים שאני אומרת להם את זה ונופלת להם הלסת. הם רואים, מה, זה לא המצב הבסיסי של טחינה, שהשמן צף למעלה? הם אפילו לא נתקלו פעם אחת בטחינה שאין בה שמן שצף למעלה. אז זה לא המצב, ופשוט צריך להטריל, ממש להטריל את המחורים שלכם, אם זה בסופר, אם זה איפה שאתם לא קונים, מתי הגיעה טחינה, כמה זמן היא עומדת פה.
ממש ההוא בסופר יודע מתי הגיעה טחינה.
תקשיבו, כמו עם הקוטג', נכון, קוטג' לא תיקח ככה סתם ותשים בעצם.
כן, אבל אז אם אתה מתחיל
לפשוט, יש הרבה מקום לפשלות. קוטג' זה סיפור אחר לגמרי. קוטג' מה ששם הולך, אתה לפעמים קונה, זה נראה טרי, נראה זה, אתה קונה 2 קופסאות, אחת מדהימה, השנייה גושי חומץ, קושי.
ואז, סליחה רגע לימור, אם אתה גם קצת מעז לחפש משהו עם תאריך אחורה, לפעמים כועסת עליך זאת שמסדרת את המוצרי חלב.
איך אתה מעז?
כן, עובדת קשה לסדר, כולם באים, מחפשים את התאריך הכי רחוק. אבל לגבי תחילה, אף פעם לא חשבתי שזה לא מוצר עד כזה.
אז זהו, זה לא מוצר עד. הבעיה עם טחינה, למה זה לא מוצר עד? כי זה לא מתקלקל, בגלל אחוז השומן הגבוה, היא לא מתקלקלת, היא לא מתאפשת, היא לא מחמיצה, זה לא מוצר חלב או מוצר אחר שהוא רגיש לחיידקים ולווירוסים, ואז הפג תוקף שלו הוא הרבה יותר קרוב. אבל כן, היא פשוט מפסיקה להיות לא טריה, לא טעימה, והטעם שלה מופחת בצורה משמעותית, שלא לדבר על המרקם. אז זה דבר אחד, מי שיכול לרכוש במקומות שיכול לדבר עם המוכר ויכול לדאוג לו, באמת, כאילו, מצבכם משתפר פלאים בעניין הזה. תחינה, שומרים במקרר, לא בחוץ, גם לפני הפתיחה וגם אחרי.
מה?
אני אחרי הפתיחה, אני בא...
אחרי הפתיחה, ברור, אבל...
אחרי הפתיחה מקרר.
אה, אתה יודע מה, גם אחרי הפתיחה אני לא שומר, תחינה גולמית? לא.
רק מקרר. תחינה
גולמית שומרים במקרר כדי להאט את קצב ההתחמצנות של התחינה. והדבר...
ולפני הפתיחה?
גם לפני, בעצם התחינה עובדת כל הזמן, וזה בעצם מוביל אותי לטיפ הבא.
אני גם לפני.
שזה אולי, יהיה לכם אולי קצת זה, אבל זה לאובססיבי מבינינו. אני, כשאני מקבלת תחינה במיכל פלסטיק, אני באוטומט מעבירה את זה למיכל זכוכית נקי, ומעבירה את זה למקרר. משתי סיבות. קודם כל, זכוכית מעטה באופן היסטרי את קצב ההתחמצנות מאשר במיכל פלסטיק. הרבה יותר פשוט וקל למזוג את התחינה לקערות או למה שזה לא יהיה, מאשר אתם מכירים את הדביקי הזה מסביב לקעת
תמיד,
אוי זה כזה.
אבל תגידי לימור, ברגע שפתחת את זה, אני תמיד חושב שהרי זה תמיד מגיע מנוילן כזה מלמעלה, זה לא מקלקל איזה וקום או לא יודע מה.
לא.
אני אעביר לצנצנת זכוכית, אני בכלל לא חשבתי על זה, לא ידעתי את זה, אני אעשה את זה.
אבל גם מצנצנת זכוכית, בסוף תשאר לך הטיפה הדביקית הזאת, שתסגור את הפקק של הצנצנת זכוכית.
לא, אבל אם לימור אומרת שזה יותר טוב ויותר טעים, אני אעביר את זה, יש לי ממש קופסת חינה חדשה, קניתי אתמול במקרר, אני אעביר אותה.
זה לא נדבק, הסמרטוט עובר על הזכוכית, זה מתנקה, על הפלסטיק לא מתנקה, כל מיני כאלה של אוסף.
אני חולה על הלק שאני נותן לקופסה של התחינה לפני שאני סוגר אותה.
וואלה, זה על הכוחית.
זה נשמע לי גרוע מהתחמצנות.
זה רק בחוץ.
אחרון, מניחים את התחינה על הראש במקרר ולא על הבסיס שלה. ככה השקיעה של המשקעים והשמן הצף בעצם מסתדר מאליו איכשהו כשזה על הראש, ואז מחזירים את זה חזרה לפני המזיגה. יש לזה איזושהי רבוב טבעי הרבה יותר נוח ופשוט מאשר עם הקף להתחיל לגרדת על למטה. ציוט.
רגע, אז מה את מכינה היום?
אז זהו, אז עכשיו אנחנו מסדרגים אותה למעלה. יש לנו היום שני מתכונים. הראשון זה תחינה, שבעצם זה, אני קוראת לזה תחינה בלעת, אבל זה יותר בלעת מאשר תחינה, זה בעצם בלעת שתולים אותה בתנור. אני תולעת, אני תמיד מעדיפה דלורית בתא מאשר בלעת, אבל אפשר גם וגם, זה מאוד דומה. כשאת הדלורית אני תולה בקוביות בתנור, שם הם תדמיינו מין אנטי פסטי כזה, אני אוספת את הדלורית בפלפל צ'ומה, ואז יש לה התחינה שלי גם טיפה טעם כזה מהקצת וחריף ומגניב של פלפל צ'ומה.
זאת אומרת שאת זה שמים על תחינה?
לא, אנחנו תוכנים חצי מקוביות הדלת עם תחינה גולמית, יחד עם מים ומצלימון ומלח וצבלים, יש את זה במתכון, ואז בעצם התחינה הופכת להיות לי כתומה וסניחה, טיפה מתקתקה, טיפה חריפה מהפלפל צ'ומה, מורחים את זה בצלחת, מעל מניחים חצי מקוביות הדלת שלא תחלנו, קצת גרעיני דלת, שמן זית, בזיליקום, אורגנו, מה שבא לכם, יש פה פתאום צלט חגיגי, טעים, יפה.
וואי, זה נשמע נהדר.
משהו אחר, כן. ועל אותו עיקרון עושים עם חצילים, קוביות חצילים בתנור, תולים אותן, תוכנים אותן יחד עם, חצי מהקוביות, תוכנים יחד עם תחינה, אבל במקרה של החצילים אנחנו נוסיף ריקוטה לתוך התחינה, ומה שהריקוטה תעשה, היא גם תלבין את כל הדבר הזה, היא גם תהפוך את כל המרקם, תראו, גם תחינה זה משהו מאוד דומיננטי, וגם חציל זה משהו מאוד דומיננטי. ואנחנו מאוד אוהבים שילוב של חציל עם תחינה, אבל הריקוטה תכניס לזה גם אבריריות, גם מתקתקות, גם עדינות. היא תכניס לזה איזשהו
וואי, זה נשמע מעולה.
זה גם נראה מדהים, וזה נראה גם טוויסט כאילו סופר איכותי על לנגב צלחת חומוס, בלוק של זה.
לגמרי, לגמרי.
וואי, זה נראה מעולה. החצילים נראה מטורף.
החצילים טעים, אני אוהבת להגיש את זה עם פסטו כוסברה, שגם את המתכון של הפסטו כוסברה צירפתי, בעצם זה 2.5 מתכונים, יש לנו היום די הרבה. אבל לא חייבים, כאילו, זה מתכונה בסיס, אפשר מפה לשחק, וכל אחד יכול לעשות מה שבא לו. לא חייבים להגיש את הקוביות למעלה, אפשר רק לטחון הכל ולהגיש את זה רק עם אמרח. אחלה כקריכים לבית.
זה נראה מדהים, לימור, אנחנו חייבים לסיים תכף הכל, הכל אצלנו בפייסבוק. ביי, תודה, בוקר טוב. בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר, מה קורה?
איפה הקפה שלך?
לא עשיתי קפה.
גם לא פגשתי אותך במטבח. הרי יש סדר, טל. יש סדר.
יש סדר.
באים למטבח. אני שם את הטיון בתוך התה, בזמן שהוא נחלט לו שם. אני הולך לשירותים, חוזר. תנסן את הקפה שלך.
אני...
קצת מתווכחים. הולכים חזרה על הפן.
נותן את הקפה שהמכונה תצא. הולך לשירותים בזמן זה כדי שהוא קצת יתקרר.
נכון, נכון, נכון. ואז מגיע לשמונה, לוקחים שלו קטן.
כן, אבל אני לא עשיתי...
ואז אני יוצא מהשירותים, כאילו התה שלי, שאני מסתכל, אני אומר, אה, איפה הוא?
שמע, זריז היום, זריז. אני לא יודע מה עשיתי. יש לי ממש חור בזיכרון.
כי הלכת, הלכת.
הלכתי.
הלכת.
בהחלט הייתי בשירותים.
כן.
איך לא הלכתי לעשות קפה? אני חושב שזה לראשונה בהיסטוריה.
בהיסטוריה.
שלא עשיתי קפה שמונה, עכשיו אני מרגיש כמו...
לי קרה פעם או פעמיים, לפני הרבה שנים, שפתאום הגיע שמונה ואמרתי, אוי גאל, לא עשיתי קפה. למרות שאתה יודע מה עוד קרה לי, אפילו יותר. שברבע לשמונה פתאום אני עושה את הקפה של שמונה.
כן, ואז אני אומר לך, מה אתה עושה?
ואני אומר לך...
מה אתה עושה?
נכון, זה לא שמונה עכשיו, זה לא שמונה. כן.
אבל אני ממש מרגיש עכשיו חוסר, חוסר. מה עושים? אני מרגיש כמו זוהר ארגוב ברעיון המפורסם אצל מני פאר. פשוט איך נמלים, בקריז כאילו של זה, נמלים, נמלים, ועם כפית הוא רוצה להוציא את הנמלים.
הבנתי, הבנתי, הקריז, הקריז, אוקיי. יואו, תגיד.
מה?
החסות שהייתה עכשיו בחדשות עם הלחישות, זה לא היה אחד הדברים המגילים מעבר?
החסות של מה זה?
אני לא יודע של מה זה, של מה זה הייתה?
שמעתי איזה משהו...
של איזה רכב או ביטוח, או... שעצתה, לא... יואו, זה... אמרת נמלים, זה ממש מה שזה עשה לי, זה ממש קשה לי, קשה לי. אני לא יודע למה זה הגיל אותי כל כך. בכלל, פתאום הבנתי את זה, לא חשבתי על זה עד כה, פתאום הבנתי את זה שאני לא אוהב לחישות. לחישות אתה לוחש כשאין לך ברירה אלא ללחוש, כי אתה בקולנוע, או כי מישהו ישן.
כן, שאתה לא רוצה להפריע.
אתה לא רוצה להפריע, או שאתה חייב לגלות סוד בחברה, וגם אז...
נכון.
קצת כאילו, צמס, כאילו לא עובד.
לא, אבל אתה יכול ללחוש, נגיד אתה יושב, לא יודע, באיזה הרצאה או משהו, מישהו מדבר, לא נעים לך, אתה רוצה שנייה להגיד משהו לזה שיושב לידך?
אני מעדיף לדבר ככה, מאשר לדבר ככה. יש משהו בלחשות שהוא פשוט דוחה. זה ממש דחה אותי עכשיו.
אני מודה שלא...
תשמע, עד עכשיו גם אני לא.
לא שמתי לב, כאילו אף פעם לא נדרשתי גם לסוגיית הלחישות בעד או נגד.
כמוני כמוך, חד משמעית. לא, באמת לא ידעתי כמה אני שונא לחישות. עכשיו את הדבר הזה, יואו, זה הגיל אותי מאוד.
אני חושב שלפעמים לחישות יכולות להיות דבר קריפי.
הייתה לי משהו תגעלה פיזית.
מזוהה, הרי לחישה זה הסתרה.
חישה זה הסתרה,
יש לה קונוטציות שליליות הרבה פעמים.
משהו שאסור להגיד, משהו, הסוד הקטן שלנו וחור.
בדיוק.
אבל?
זה יהיה הסוד הקטן. כמו שהם שומעים את החסות עכשיו.
ממש ממש מגיע.
תחשבו שמישהו נכין.
כן, כי זה דרך להמחין משהו סודי. לא, אני לא אוהב את זה.
וגם אם זה אולי בא בקטע חיובי, שזה כאילו יהיה, שוב, אין מושג מה הפרסומת.
לא, זה בטח איזה הנחה, אבל אל תספרו לאף אחד שיש הנחות.
זה הסוד הקטן שלנו.
אל תספרו לאף אחד, זה בכלל טקסט לא טוב.
לא.
כי זה מילותיו של אביוזר.
כן, כן, זה קרה. זה טקסט לא טוב. זה קרה משהו שאסור שיקרה.
תמיד תספרו.
אתה יודע שמישהו אמר לי את זה אשכרה פעם?
מה?
ואני כאילו, יואו, אמרת את זה עכשיו? היה לי, פשוט כאילו, וזה עבד עליי, המניפולציה, אתה מבין שרק ממש הרבה זמן, כאילו,
כילד?
לא.
מה זה? על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר?
גרתי בבניין לפני לא מעט שנים, שהייתי בו, לא משנה, גם ועד הבית.
אני יודע איפה, נו.
ו... יום אחד, אני הייתי גר קומה ראשונה, אבל הייתה קומה ראשונה, מין חצי קומה כזאת, כאילו...
פרטר עליון.
פרטר, כן, למרות שהחצר מתחתה הייתה נמוכה בגובה של קומה שלמה.
אוקיי.
אז בעצם, כאילו, אם הייתי מבית מסלון, היה גובה של קומה מתחתה. לא משנה, יום אחד אני יושב בבית, מתחיל אשן מבחוץ, אני רואה, כאילו, מסתכל החוצה, אני רואה שריפה, כאילו, היה שם שיח, פשוט התחיל לעלות באש, כל השני חצי תוך הבית, הזמנתי לך באש, באו קיבוץ השריפה, אומר לי הקבאי אחרי שקיבת השריפה, תסתכל, יש פה 100 סיגריות, 100 בדלי סיגריות, מסוג מאוד מסוים, לקחתי בדל סיגריות אחד, התחלתי לטפס בקומות למעלה, לשאול כאילו מי מעשן את הסיגריות הספציפיות האלה.
וואה. יותם בלש
כן, כן. וגם היה לי חשוד ברור מיידי ש... שאכן כיוונתי אליו, והוא פתח את הדלת. אמרתי לו, תגיד, מה אתה מעשן? והוא היה כזה אדם שמאוד חש את עצמו. מראש לא הייתה לי חיבה גדולה אליו.
מה, אדון זקנת אשכנז כזו?
לא, ממש לא, מין צעיר וחתיך וכזה.
אני צעיר וחתיך.
צעיר וחתיך וקריירה גדולה לפניי בתחום, אני לא רוצה יותר מדי להסגיר פרטים, אבל הרפואה. והוא פתח את הדלת ואמרתי לו, תגיד, מה אתה מעשן? איזה סיגריות? אז הוא אמר לי, בדיוק את הברנד הספציפי הזה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה דפוק, אתה יודע שאתה זורק, מעשן במרפס, זורק את זה, אתה יודע שהייתה שריפה עכשיו? אז הוא אומר לי, אוי, כן, וזה, טוב, אל תגלה, זה יהיה הסוד שלנו. עכשיו, ואז...
סגר, כל הסיפור יקע בך.
ואמרתי לו, כן, no. אמרתי לו, אוקיי, ואז... אני ממש זוכר שאחר כך כמה שעות אמרתי, what the fuck? מה זה הזאת שלנו? למה אני צריך למה לא אמרתי לו, תגיד, אתה אידיוט? פעם הבאה שאתה עושה את זה, אני לא יכול משטרה פשוט.
גם אפשר היה להגיד, שמע, זה לא יקרה שוב, אני ממש בקש לא תספר את זה. ואז אתה יכול להחליט, מספר את זה, להגיד, זה הסוד הקטן שלנו, זה לכפות שותפות, היכן שאין שותפות. למה זה צריך להיות הסוד הקטן שלנו? כי אתה תקוע איתו לבד, ואתה צריך לשים אותו אצלי?
ממש זוכר שהרגשתי מלוכלך כאילו מן המניפולציה, כי זה כאילו עכשיו אתה ואני ביחד בדבר
כן,
הזה.
כן, אנחנו לא ביחד, אחי.
יכול... זה רק שלך.
אנחנו לא ביחד, אתה עוד פעם תאשן את זה. כן. וואלה, יבוא עם המחבש, תבוא כן. גם משטרה.
ועוד פעם תזרוק לי גם את הבדלי סיגריות, אני אסוף אותם וזרוק לך את זה בדלת. לך,
בדיוק אגב. לא יודע אם היית עושה את זה.
הייתי צריך. לא משנה, זה... אבל זה היה הסוד.
הרי.
זה היה הסוד שלנו. ואכן זה, ותשמע. בקיצור, זה משפט לא טוב.
לא טוב.
בטח שהוא נאמר בלחישה.
ובאופן כללי, תפסיקו ללחוש. אפשר לדבר ככה, נגיד, וואי, זה, למה המרצה היום אוכל את הראש? נגיד אם אתם מתלחשים בזמן הרצאה, נכון?
כן.
אבל למה המרצה היום אוכל את הראש? קרפתם, גלתם.
מקלחת.
Of me.
יש סיפור שמסעיר את עולם האופנה?
יש סיפור שמסעיר את עולם האופנה?
כן. בלנסיאגה, בית האופנה היוקרתי, הם הוציאו שקית זבל ומוכרים אותה ב-$1,790. עכשיו, זה לא באמת שקית זבל מניילון, כן? זה תיק שמעוצב כמו שקית זבל, מאור, עם הלוגו של בלנסיאגה כמובן, וזה עושה דרכו לחנויות אחרי שהופיע בקולקציית הסתיו של 22, כתוב במעריב. זה כמובן הפך להיות ויראלי.
ויראלי, זה מסעיר את הגולשים?
זה מסעיר מאוד את הגולשים.
איזה שאלה.
כן.
רגע, אני מסתכל שנייה.
הסתכלתי.
רגע, הנה, אני רואה, אומרת, מנהלת הקריאטיבית של בלנסיאגה, לא יכולתי לפספס את ההזדמנות לייצר את שקית ההשפעה היקרה בעולם, כי מי לא אוהב שערוריות אופנה?
זהו, seriously, this is what you do, שערוריות אופנה?
ואחר כך אתם אומרים שעוד קוטור עולה הרבה כסף כי זו בעצם אומנות? כאילו, למה...
תעשו בגדים, יפי.
מה אתם עושים שערוריות אופנה?
מה את מתלהבת מלעשות
ש... אני רוצה לראות את זה.
זה נורא חסר פסון.
זה יפה.
עתיקים.
כן. אתה יודע, במבחן היית הולך עם זה, לא היית הולך עם זה, לא הייתי לכם שום דבר מזה.
חד משמעית לא.
כלום לא הייתי הולך עם זה.
אבל ברמה...
אבל זה דבר שהוא כאילו אופנה. אבל זה יפה, זה יפה כי חלק מהדבר שעושים באומנות זה לקחת משהו, להוציא אותו מקונטקסט אחד ולהכניס אותו לקונטקסט אחר, ואז... ואז האסתטיקה שלו משתנה, זה יפה מאוד.
ברמה אומנותית זה מאוד יפה. להיכנס לחנות, או אפילו, לא יודע, היית נכנס למוזיאון ורואה, יש פה תמונה של שלושה תיקים, אחד שחור, אחד תכלת ואחד לבן, שהם בעצם פרשנות אופנתית, זה, אומנותית, על שקיות זבל, ומה זה אומר אולי אפילו על כל תרבות הצריכה והדברים שאנחנו נושאים איתנו ולא יכולים בלעדיהם. זה יפה, זה באמת יפה. הייתי משלם עליו $790? לא. גם לא הייתי משלם עליו $17?
לא, גם אם אתה מדפדף למטה, יש תמונה כאילו של איזה מודעה או הפקת אופנה. אתה רואה?
כן, כן.
את השלושה כועסים האלה עם השקית?
כן, כן.
שזה, ואז אתה אומר, זה נראה מכין. גם מתי כאילו... אנטיפתיות ואיזה משהו כזה שמות וכל... מתי? למה זה לא מפסיק להיות אופנה? למה מאז תחילת שנות ה-90 פרצופי תחת הם כאילו אופנה?
כן, אתה יודע מה, זה נורא נכון.
למה זה לא מה שמרגיז את הגולשים?
תסתכל, לא יודע מה, בעיתונים ומודעות משנות ה-80 למשל, אתה רואה, דוגמניות, דוגמנים, מחייכים.
מחייכים, מעשנים, אלה הם יומרה לוקחים עוד סיגריה, טוב לי.
גם אם...
צוחקים, משפריצים מים.
טלטלים, מחייכים.
משנות
ה-90, אגב, אני חושב שזה קלווין קליין עם כל האירוין שיק וכל מיני כאלה.
אבל משהו מזה נשאר. אתה רואה את זה, פרצופי תחת.
מהורהרים ורזים ושחור לבנים.
בקושי אני נושא את התיק שקית זבל שלי. והבגדים גדולים עליך, אתה נראה כמו אידיוט.
פה גם זה אורבני כזה, נכון? כי הם כאילו עם הודיז כאלה, לא המותג הודיז בבלנסיאגה, אבל כאילו קפוצ'ונים כאלה.
אורבני. גם אני חי בעיר, ואני לא מסתובב כל היום עם פרצוף תחת ובגדים גוחכים שגדולים עליי.
וקפוצ'ון?
בן אדם!
ב-40 מעלות.
ב-40 מעלות, קפוצ'ון, ועם הזה על הראש, תוריד את זה. באמת, נראים שלושה פרצופי תחת, אתה צריך להפליק להם ולשלוח אותם הבית.
כן, תחייכו.
אבל זה לא מה שיחיס את הגולשים, אתה מבין? מה יחיס את הגולשים?
שזה כאילו...
זה יקר.
גובים הרבה כסף, כן.
זה בר רפאלי, מעלה תמונה בבגד ים, בתשעה באב, איך את לא מתביישת, אני יושב במקלטים, ואת מה... כי חיי חייך, וחייה חייה, וכל חיים עלובים בדרכם המיוחדת.
כן.
כל משפחה אומללה, אומללה בדרכה שלה.
וביחד כולם מטופשים.
בין.
כתוב פה במעריב שזה כמובן תגובות. הם מנסים לעשות בדיחה מהצרכנים שלהם, כתב גולש אחד. אחר התלוצץ. יש לי 40 כאלה מתחת לכיור, למה שאשלם חצי מסכורת כדי לקנות את התיק הזה?
למה שתיכנס לידיעה בשביל לכתוב? למה שאני, יש לי 40 כאלה מתחת לכיור.
ב', אם חצי מסכורת שלך בחודש זה $1,700 האלה, כנראה שאתה לא הקהל שקונה בלנסיאגה.
נכון, נכון.
ולא אליך הם מכוונים. ו... אז אתה יודע מה, ואם יש לך 40 כאלה מתחת לכיור, תמכור אותם.
תמכור אותם, או שתיקח אחת, תלבש איזה פרצוף אומלל, ונראה שיש לך את הסיבות, זאת אומרת, נראה שזה בעל לך טבעי.
אבל זה מעצבן, זה מעצבן אנשים. זה נורא מעצבן.
מעצבן אנשים הרעיון שיש מי שהחיים שלו כל כך מלאים בשפע, שהוא יכול לרשות לעצמו לקנות את התיק הזה.
כן.
כי אם הוא קונה את התיק הזה, כנראה שיש לו עודפים של כסף. והחוסר שלי מול העודף של האחר זה שנורא.
וזה, ואז גם כמובן מולבשים על זה המון ערכים של זה רקוב, זה מטופש, זה מסמל את כל מה שגרוע בתרבות המערבית.
זה בדיחה מהצרכנים, שזה כבר זעם כזה בועחה חרם, זה כבר מעולמות אתונה.
האיגוד הצרכנים.
זה כבר, אתה מבין, זה כבר, לא, זה סטארקיס, אפשר לקנות מותג הבית.
שם עוד יש היגיון אפילו.
כן, לא, אבל אני אומר, זה לקוח משם, העזם, לקוח
כן,
משם.
שכאילו דופקים אותנו.
כן.
איך אנחנו עם פלייקארד פרימיום של אמריקן אקספרס, הוא מעניק לכם $250 לטיסה באלל, פרטים והגבלות באתר אמריקן אקספרס. בשעה הזאת, שאלות על פראג. אם אתם קצת מכירים או מבינים או יודעים דברים סביב פראג, התקשרו אלינו, 1-907-2-99-99, ואולי תצאו עם 900 שקלים לקניות במגוון רשתות. פראג.
בחסות כרטיס פלייקארד פרימיום של אמריקן אקספרס, המעניק לכם $250 לטיסה באל על אל כל יעד שתבחרו. פרטים והגבלות באתר אמריקן אקספרס.
בוקר טוב, אולגה.
בוקר טוב.
מה העניינים, אולגה?
בסדר, מה שומכם?
בסדר, אולגה, ספרי על עצמך, מאיפה, מה עושה?
אני מרחובות, עובדת בתחום של המחקרים הקליניים.
מאיזה סוג? בתחום של...
חברות תרופות.
אוקיי.
תרופות חדשות, כן.
יפה. אוהבת את פראג?
מאוד. הייתי בפראג.
פעם, פעמיים, עשר?
פעם אחת.
יפה. את משחקת נגד אריק. שלום, אריק.
טוב.
אריק, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה.
ספר אתה על עצמך, אריק.
אז אני גר ברמת גן, אני עובד בגוגל, מנהל שם לקוחות דיגיטליים בתחום הענן, וזהו.
אוקיי,
אחלה. יפה, אריק, מה הקשר שלך לפראג?
אני הייתי שם לפני כמה שנים עם הקטנים בחורף, היה מדהים, זה היה מין כזה טיול לקריסמס. אני זוכר אותה ממש ממש מטובה, ואני אשמח שוב לחזור לשם.
מהמם. עכשיו כל אחד מכם ישאל שאלה, לפי תור. תנו לנו להקריא את כל התשובות, אתם צריכים ליצור פער של שתי נקודות כדי לנצח, או אם נגמר הזמן, להשיג כמה שיותר נקודות. מה עוד שלא אמרנו? אפשר להתחיל?
תתנו לנו להקריא כמה שיותר. אמרנו?
כן.
אז זהו, אז הכל בסדר.
יאללה, הנה.
אולגה.
כן.
במאה ועד הסופר יליד פראג פרנץ קפקה, בחברת ביטוח, במשרד עורכי דין, בבנק או בדואר?
בדואר.
לא, בחברת ביטוח.
אריק, הסתובבתי רעב בפראג ומצאתי דוכן של טרדלניק. מה קניתי? סנדוויץ' דג מלוח, כופתאות תפוחי אדמה, מאפה שמרים חלול או נקניקיית חזיר?
נקניקיית חזיר?
טעות, זה מאפה שמרים חלול כמו הקיורטוש ההונגרי.
אולגה, מהו הפלדיום בפראג? מועדון לילה, קניון, רשת חנויות נעליים או האצטדיון העירוני?
רשת
חנויות נעליים. לא, זה קניון.
אריק, למה, איך הסתיים האביב של פראג? ברית המועצות פלשה לצ'כיה, צ'כיה הצטרפה לאום, גל קור תקף את המדינה, או שמגפת השחפת הפסיקה את המחאה?
ארבע.
טעות, ברית המועצות פלשה לצ'כיה. סיבוב שלישי?
אולגה, איך נקראה הפיכה שעיקרה התרחשה בפראג, ובמהלכה הודחה הממשלה הקומוניסטית של צ'כיה? המהפכה הכתומה, מהפכת הקטיפה, מהפכת העם, או הפיכת קארל?
הפיכת
גימל.
לא.
שיו, אולגה ואריק, אריק, מה ייחודו של השעון האסטרונומי של פראג? הוא הגבוה ביותר בעולם, הוא העתיק ביותר בעולם שעדיין פועל, על פי האגדה במגדל שלו התגורר הגולם מפראג, או שהוא הוחזר לעיר על ידי גרמניה בשנות ה-60 אחרי שנלקח מלחמת העולם השנייה.
זה העתיק ביותר.
נכון, מזל טוב, נקודה לאריק.
מבוצחות אחת.
לפחות, בוא נמשיך.
אוקיי. אולגה, מי שיחקה בתפקיד הראשי בסרט הקלות הבלתי נסבלת של הקיום, העוסק בחיי אינטלקטואלים בפראג? קטרין דנב, הלן מירן, מריל סטריפ או ג'וליאט בינוש?
בית.
לא. תשובה היא ג'וליאט בינוש.
ונגמר הזמן. וואו, אולגה, הצלחת לטעות ארבע פעמים.
ארבע פעמים, ממש ככה.
זה בניגוד, זה כמעט בניגוד לסטטיסטיקה. זאת אומרת, זה אפילו בניגוד לסטטיסטיקה בעצם, יש ארבע תשובות. אז את יוצאת עם 300 שקלים, ואתה, אריק, יוצא עם 900 שקלים לקניות. כן.
זה לא ממש לא קלות, דרך אגב.
מישהו הבטיח שנהיו קלות? כאילו, מה? כן?
הבטחנו לך.
נספר לכם שמזמינים כרטיס פלייקארד פרימיום של אמריקן אקספרס ויכולים לקבל $250 לטיסה באלן לכל יעד שתבחרו. כל הפרטים בכוכבית 3927. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים, שיקול דאטה בלעדי של פרימיום אקספרס בעם ואו ישראכרט מימון בעם. תודה לשניכם.
תודה.
ביי. וגם נספר לכם שמחזיקי אמריקן אקספרס פלייקארד פרימיום נהנים מתוכנית טרקלינים אטרקטיבית, גם בארץ וגם בחול. מה נשמע עכשיו? מה בא לנו?
זה חדש של קינג פרינסס שאני אוהב.
איך קוראים לו?
שאלה טובה. Let us die.
ונזכיר שמרגי יהיה כאן בתשע.
נכון.
Socket, test the wires, and drop the iron.
אפי טריגר, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב.
לא סתם בשעה הזאת, כי חצי החלק הבא של התוכנית שלנו מוקדש למרגי, אז תדע שבזכות...
לא יודע אם בזכות או בגלל.
מה?
בזכות מרגי או בגלל מרגי הוקדם אפי.
מרגי זה רק בזכות, מה אתה אומר?
בדיוק.
בסדר כמו.
באמת, אביעד. אז לפני מרגי נדבר קצת, נעשה פינה היום בסימן קצת נשי. אני לא יודע אם עקבתם, אני מניח שלא כולם עקבו אחרי סיפור מאוד מאוד גדול בעולם הסטרימינג האמריקאי שקרה בשבוע שעבר, ואני אעשה את זה בקצרה כי יש לזה משמעויות נרחבות. קודם כל, יש אפשרות הסטרימינג HBO Max שאמור מתישהו גם להגיע לארץ, והבוס הקודם שלו, מלכ"ל הקודם בשם ג'ייסון קילר, החליט לנסות לקדם כמה שיותר את מספר המנויים, לגרום לאנשים לעשות יותר מנויים לשירות. הוא החליט שכיוון שהמותג של DC Comics נמצא ברשותם, DC Comics זה בטמן וסופרמן וכדומה, המתחרים של מרוול, הוא רצה לעשות סרט קולנוע שיהיה ישירות ל-HBO Max, לא יעבור בקולנוע, בשם Batgirl, שזאת מישהי שעוזרת לבטמן להילחם בפשע, הבת של קומישנר גורדון, לא משנה, ליה קו שחקנית, הביאו את ברנדן פרייזר להיות הרשע בסרט, אפילו מייקל קיטון חזר לגלם את בטמן המקורי, הוא מופיע בסרט הזה, צילמו את הסרט, כמעט סיימו לערוך אותו, הוא מוכן, ובשבוע שעבר המנכ״ל החדש של HBO Max פשוט הודיע שהסרט נגנז, לא יגיע לשום מקום, לא ב-HBO Max ולא בקולנוע.
למה?
עכשיו, ההסבר הפשוט הוא, יש שני הסברים, ההסבר הפשוט הוא שהוא אומר, זו פשוט אסטרטגיה מוטעת, אין שום סיכוי שסרט שעלה לנו עד עכשיו 90 מיליון דולר, וכנראה גם צריך להוסיף עוד כמה מיליונים לאפקטים מיוחדים, יביא איתו הצלחה כלכלית כשהוא רק לסטרימינג, כשהוא לא מגיע לבתי הקולנוע. זה דבר ראשון. דבר שני, כמובן, ברגע שמחליפים מנכ״ל, הוא אוהב לבטל דברים של המנכ״ל הקודם.
כן, אבל זה קצת נשמע...
זה נשמע הזוי.
כן, זה המון כסף שם נשפך.
יש דירקטוריון, יש זה. זה גם לא המהלך היחיד שהוא עשה, אם אני לא טועה.
נכון. הוא ביטל אגב עוד סרט אחד שכבר מוכן, של סקובי דו, סרט מצויר. אבל ההסבר פה הוא, ויסלחו לי המאזינים שמבינים בחשבונאות, זה שיש פה, היה פה הזדמנות, כשסוגרים את הדוחות הרבעוניים, פשוט להפוך את העלות של הסרט הזה למעין חוב אבוד או משהו כזה, למחוק אותו מהדוחות. במקום לגרור את ה-90 מיליון דולר שכבר עלה להם הסרט הזה. אז זה שילוב של כמה דברים. אני יודע שאני לא מסביר את זה טוב מהבחינה החשבונאית, אבל זה טריקים של...
אז מה יהיה עם הסרט? מישהו יראה את הסרט הזה?
נגנז, לא יראו...
הדבר דפוק זה,
נו. אני לגמרי מבין למה לא לעלות סרט שעלה המון כסף רק בסטרימינג, כי...
לגמרי.
זה לא מעלה את ההכנסות מיידית או משהו
כזה. אבל זה לא שאתם מביאים...
אבל למה לא לשים אותו בקולנוע?
שימו אותו בקולנוע. או אם לא החלטתם שלא, אז כבר כן תשימו בסטרימינג.
כי כבר...
השמועות שאולי הסרט הוא מאוד מאוד גרוע, כמו סרטים אחרים שהיו גרועים ונגנזו. אבל הם מתעקשים, גם כמובן האנשים שעשו את הסרט, הבמאים, השחקנית שלא הקל לתפקיד הראשי, אומרים, זה ממש לא סרט גרוע. התגובות לסרט היו ממש טובות בהקרנות המבחן שעשו לפני שסוגרים את הגרסה הסופית.
היא בטח באה לה למות. וקחו איזה שחקנית, היא אמרה, זהו, די.
חיי השתנו לנצח.
זכיתי בלוטו, ובסוף זה.
ולא סתם, זה שחקנית גם אמריקאית לטינית, כלומר שלא הקל לתפקיד בטגרל באמריקה. של היום לבטל דווקא את הסרט הזה עם האישה הלטינית, זה גם עושה הרבה בלגן. אבל חלק מזה זה גם האסטרטגיה שאין מה לעשות, שירותי הסטרימינג, אפרופו המשבר שהיה לנטפליקס ועדיין יש לה ברבעון הקודם, כנראה האנשים שעומדים מאחורי הנהלת חשבונות כבר לא מוכנים יותר לשמוע על הוצאות בלתי נגמרות על תוכן כדי להעלות את מספר המנויים. הם רוצים להתחיל לחתור למודל כלכלי בר קיימה, ושההפסדים יצומצמו כמה שיותר מהר. כלומר, לא, המאבק אחרי של המאבק שאומר בואו נעשה כמה שיותר תוכן כדי למשוך מנויים, זה כנראה משתנה.
היום ראיתי גם שמעלים סרט שי-הולק.
נכון, סדרה.
סדרה? אוקיי.
זה סדרה, זה מרוול.
הולק הירוק, הענק הירוק, כן, של מרוול, לא של דיזי.
כן.
עם זאתי מזה.
מאורפן בלס.
אורפן בלס.
הסדרה שהייתה, שכחתי את שמה כרגע, פרי מייסון, שהייתה ב-HBO. טטיאנה היא שחקנית נהדרת. עכשיו, יש לי עוד זמן?
דקה.
אוקיי, דקה. אז אני אספר לכם סיפור שהוא סיפור אמיתי שקרה ב-1984. עכשיו עושים עליו סרט בחיקובו של מתיו מקונהי. אפרופו כדורגל אנשים שזכה להצלחה גדולה ביורו האחרון עם נבחרת אנגליה שממש הגיעו לכותרות. אז ב-1984 הנשיא רייגן נועד עם נשיא סין ורצה מאוד לחדש איתם את היחסים, לעשות איתם יחסים טובים. אז נשיא סין אמר לרייגן, בוא תשלח נבחרת אמריקאית שתשחק באליפות העולם בכדורגל שתארך אצלנו. זה לא מונדיאל רשמי כי עדיין כדורגל אנשים היה בחיתוליו. החליטו שמדינת טקסס תשלח נבחרת של בנות תלמידות תיכון, ומתיו מקונהי ישחק בסרט שמבוסס על הסיפור האמיתי. עכשיו, מדינת טקסס היא כמובן מדינה מאוד שמרנית לארצות הברית. 1984, כדורגל בקושי ידעו מה זה שם, הכדורגל שלנו, מה שהם קוראים סוקר.
כן.
הוא היה צריך לעבור אצל ההורים של התלמידות, להסביר להם שלא ידאגו שכשהבת שלהם תשחק כדורגל זה לא יפגע לה בעברי הרביעה. דברים כאלה מטורללים. בסופו של דבר הם הביאו המון כבוד לארצות הברית בטורניר הזה, קוראים להם הדלס סטינגס, וזה יהיה בקרוב מאוד סרט קולנוע באורך מלא, אפרופו נשים.
אוקיי.
הוא אין לי סבלנות עליו.
למה? הוא אחלה.
כי עם הדיבור על הליצני הזה שלו, הוא אחלה, אחי.
אורייד, אורייד, אורייד.
אבל הוא אחלה, הוא אחלה.
כמה, יש איזה מין...
אבל הוא שחקן טוב.
עוררות כזו בפרצוף מוזרה, זה אז די, די, אתה מוזר.
אפי, תודה רבה.
ביי ביי.
בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
מה העניינים?
טוב, בוקר טוב מרגי.
בוקר טוב.
רגע, הנה אתה.
כן. מה העניינים?
בסדר גמור.
מה שלומך?
אתה רוצה לגמור מה שעשית בטלפון?
לא.
אוקיי.
אני פה איתכם.
לא, לא, כי... תהיתי מה אתה עושה, שומע הודעות קוליות או שזה...
שומע הודעות, כל היום הודעות קוליות.
ממי, מי שלח?
אבל זה לא שעה נורא מוקדמת להודעות קוליות?
אוי, מה הייתה יודע, מתי הקמתי?
מתי הקמת? בוא נראה אותך, שש. רואים שאתה...
אתה מישהו בטוב, באמת.
אתה מבין שבאמת אנחנו...
ששהיינו...
למה, הילדים קמים בשש?
לא, אנשים רציניים קמים אפילו לפני שש.
הבנתי. אז אני קצת פחות רציני.
אבל אני חושב שבגיל של מרגי, להגיד קמתי בשש, זה באמת כאילו פרס. זה... תחשוב, אתה בן 22...
כן, בדיוק.
אתה יודע שפעם לדעתי היה לנו איזה משחק בשידור, שזה ביום הולדת של אחד מאיתנו, משחק היה בין כמה לדעתך מרגי, וגילינו שהוא צעיר יותר, באמת, מעבר לגבולות הדעת.
היה לכם משחק הזה?
כן.
לא, אחת השאלות כנראה הייתה.
לא, לדעתי אנחנו דיברנו ואמרנו משהו.
לא, הכל משחק היה.
לא, בינינו, באיזה שיחה בינינו, ואז הלכנו לבדוק בין כמה, והיינו עמומים, כאילו, משנת הלידה. מרגי, מה שנת הלידה?
משנת הלידה 2000.
טוב.
אתה מבין?
אני מתי שכל שנה שעוברת אני יודע בין כמה אני.
נכון, זה רק קל. מה התאריך המדויק? לא באחד בינואר.
בעשירי לפברואר.
עשירי לפברואר. טוב, יפה, יפה. אז אתה בין 22 וחצי אפילו, לא?
כן, אבל מי אומר וחצי?
בגיל שלך עוד אומרים חצי. מה העניינים? מה שלומך? טוב שבאת.
אני מעולה, מעולה, ממש.
כן?
כיף להיות פה.
אנחנו תכף נשמע את הסינגל החדש שלך, Sucks to Know You, שהוא מה נקרא שיר בינלאומי, נכון? זאת אומרת, הוא מופץ בכל...
כן, 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 בטח, זה...
תגיד איזה משהו רגע על איך זה קורה הדבר הזה, זאת אומרת, איך מתחילים לעבוד על משהו שהוא נהיה גדול ובינלאומי, זאת אומרת, איך זה בפועל מתרחש?
קודם כל אני אגיד שזה, אתה יודע, חלום שלי מגיל, בערך אני לא יודע מה... שנתיים, שלוש.
וואלה.
אז אני כאילו...
להיות כוכב בינלאומי.
זה מתחיל מזה.
שמי ההשראה?
המון, אתה יודע, גדלתי על R&B, היפ-הופ, פופ, כל המוזיקה שיכול להיות, אבל רגע, אחרי זה, יש הרבה שלבים עד שמגיעים להוציא משהו בינלאומי, אתה יודע, אני חתום שם בלייבל. אני עובד על הדברים האלה כבר שנתיים. השיר הזה הוא שיר ראשון מבין... חמישה שהולכים לצאת בתוך איפי בקרוב, וזה היה בעצם יריית הפתיחה שלי בארצות הברית, אבל זה חלק מדבר הרבה יותר גדול.
ואיך התגובות?
וואו, מדהים, אתה יודע, אני מאוד מופתע, אני ממש לא ציפיתי שזה מה שיהיה, במיוחד פה, כי שוב, זה באנגלית, וזה, אתה יודע, לכל העולם. ואני איכשהו תמיד כזה עשיתי לעצמי הכנה לפחות, שאתה יודע, אנחנו יודעים שזה מראטון, זה לא ספרינט. ועל השיר הראשון שהוא יקבל כזאת אהבה, זה משהו שלא ציפיתי.
זאת אומרת, תחנה כזאת שאתה אומר, יכול להיות שיקח איזה זמן, וזה לא טובה,
כמו
בארץ, וזה...
ברונו מרס לא נהיה ברונו מרס ביום. זה כאילו, קח המון 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 זמן, והרבה הרבה ריליסים, והרבה הרבה שירים. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שזה ייקח הרבה זמן, זה בטוח ייקח הרבה זמן. ואני, אתה יודע, שמח שיש לי את הקהל שלי שהוא כמו גב, אתה יודע, זה כאילו, זה כמו צבא, שאנחנו באים ביחד ואתה יודע, והם איתי פה, אבל על השיר הראשון כזה אהבה, זה משהו שלא ציפיתי.
הוא דקה 58.
נכון.
זה קצר.
זה משהו קצר.
כן, אני יודע.
זה כאילו דבר.
מה? אני יודע.
זה כאילו דבר.
תסביר למה.
קודם כל, אין למה, זה ככה הרגיש נכון.
כן.
זה באמת ככה, זה באמת ככה הרגיש נכון. אני זוכר שסיימנו את השיר וחשבנו שהוא 3 דקות, ואז אמרנו, כמה זמן זה? מה? ואנחנו קצת אוהבים את זה, לא יודע, אני חושב שזה...
אנחנו גם מאוד אוהבים את זה, כי אנחנו בתחולים מדברים הרבה, ואז נשאר לנו מעט זמן להשמיע שירים.
אז בגלל זה אנחנו משמיעים את השיר גם כי הוא יפה.
אז עשיתי את זה בשבילכם.
אבל זה לגמרי שיר שאנחנו משמיעים מלא, כי הוא בדיוק... זה בזמן שאנחנו צריכים.
בקיצור, המשך בדרך הזאת.
בדיוק.
כל השירים מעכשיו, פחות משתי דקות.
שמע, ו... אתה יודע, אי אפשר לרקוד מסביב לזה. נו, ברור כאילו שאמרו שזה שיר שהוא נקמה, או ריבנג' סונג כזה בנוע, וזה מסר ישיר אליה, בעקבות כל מיני מסרים שהיא שלחה אליך, זה... כן, לא...
לא, לא, ברור, ברור שלא. שום נקמה, אין סיבה לנקמה. זה קצת כזה, אתה יודע, איך אני אסביר את זה? אני כותב על החיים שלי.
אז על מי כתבת?
במקרה הזה ספציפית באמת עליה, נכון, אבל זה יכול להיות על כל מי שנמצא, אתה יודע, מסביבי בחיים, הוא צריך לקחת בחשבון שיכול שנכתוב עליו שיר, וממש ממש ממש לא נקמה, זה פשוט, אתה יודע, זה הדרך שלי מוזיקה לבטא את עצמי, וזה היה אחד המקרים שבהם ביטאתי את מה שחוויתי.
בסדר, זה סופר לגיטימי גם, ויפה שאתה אומר את זה ועומד מאחורי זה, ולא כאילו...
לגמרי, לגמרי, לא צריך להחביא את הדברים. אגב, שירים טובים בדרך כלל נכתבים על החיים במידה.
כן, כן, לא, אני לגמרי.
אני כתבים בצורה צינית.
אני חושב שעשיתי את הדבר הנכון, ברור.
וכאילו לא מרפים, הנה, גם אנחנו מדברים, זה לא מרפים, אבל מהסיפור, מהיחסים, היא אמרה...
לא, אבל זה היה לי גם ברור שלא הרפו, אתה יודע, זה בסדר גמור. זה בסוף, אתה יודע, סיפור שהוא מאוד מוכר ומדובר. זה ברור לי שידברו על זה. אבל אתה יודע, אני קיבלתי החלטה שזה לא הולך לשנות את הדרך שלי לבטא את עצמי ולעשות את המוזיקה שלי. וגם השיר הזה וגם השירים האחרים באיפי מדברים על 3 שנים האחרונות בחיים שלי, ויש שם הרבה גם מזה.
אז נשמע אותו עכשיו? כאן, לייב באולפן?
אם תרצו, אם תבקשו יפה.
רוצים, רוצים, מבקשים ממש יפה.
אתם לא צריכים לבקש יפה, רק תגיד.
מרגי, לייב, כאן אצלנו. מיד זה ממש קורה.
Saw you last night, you're with your friends again. You look even better than the day we met. It's been a long time, tell me how you been. I try to keep it casual, but we had about 1,000 conversations. Cause we don't talk anymore. Now I got about 1,000 things to say to you. But I'm down before it goes like, fuck you. You, I miss you. Sucks to know you. Don't be acting like you're innocent. Breaking someone's heart is never elegant. Say we're sorry, is it irrelevant? I bet you do it again and again. We had about 1,000 conversations. Cause we don't talk anymore. And now I got about 1,000 things to say to you. But I'm down for it goes like, fuck you, I hate you, oh, I miss you, sucks to know you, fuck you, fuck you, I hate you, oh, and I miss you. To say I miss you, I never meant to say.
יפה.
איזה יופי.
כן, עם כוונה.
תודה רבה, תודה רבה.
כן, באמת יפה. אתה עם גיא קופלמן על הגיטרה, צריך לומר.
נכון, נכון, נכון.
כן, כן. מה רציתי לשאול אותך?
מה רציתי לשאול אותו?
מה? לא, כי האמת... אני כאילו, יש לו קריזמה כזאת, סליחה שאנחנו מדברים עליך בפניך, שאתה מבין, נגיד היית באח הגדול שבוע שעבר,
כן.
ונכנסת, ראיתי, הסתובבת שם ככה בחדרים, נכון? ואז נכון, אסור, כן. זה היה במשימה שהיה להם פריז, אז אסור היה להם זה. איך שהשתחרר הפריז, רצו עליו כולם פשוט, ונגעו, וחיבקו, ו...
כן, זה היה מצחיק.
הייתי, ראיתי את זה, והייתי כזה טיפה... טיפה כזה נבוך בשבילך, אמרתי מה להיכנס וזה ורק עם הגיטרה ואם זה ילך ובשידור חי וזה זרם כאילו מעולה.
האמת שגם אנחנו לפני השידור אמרנו מה אם זה ילך
וללכת עם המיקרופון ולשיר, אמרתי וואי
כל החששות שהיו לך גם היו לנו.
אני כצופה אמרתי פליז שזה יצליח.
לא, אבל אנחנו באנו אתה יודע ליהנות, זה היה מצחיק, זה היה כיף, בעיקר כיף היה העניין. זהו.
והחיים, איך הם נראים כשבכל מקום שאתה הולך, רצות עליך בחורות, כאילו צעירות, מבוגרות, פנויות, תפוסות, איך זה מרגיש?
לפעמים לא רק בחורות.
גם בחורים?
אתה יודע...
לא,
אתה יכול לדמיין שזה כאילו שאלה ששואלים אותי הרבה, אני לא בדיוק יודע להגיד לך, זה כאילו החיים שלי, אתה מבין? אז אני יכול להגיד לך משהו אחד, אני יכול להגיד לך משהו אחר, אבל בסוף לכל חיים של כל אחד יש יתרונות וחסרונות.
איזה תשובה של פוליטיקאי.
לא, באמת.
מה?
תקשיב, אני הכי רציני שיש, אם אני שואל אותך איך החיים שלך עכשיו, תגיד לי, אתה תדע להגיד לי תשובה אחת.
תראה, גם אני עודף מעליי בחורות.
בדיוק, פנויות, ובחורים. ובחורים, איזה שאלה.
אבל...
צד שני, אתה יכול ללכת לקן.
זה גם נכון.
אז תקשיב, אז יש יתרונות ויש חסרונות לכל דבר.
אבל גם מעבר לזה, זה גם לא תמיד נחמד, נכון? זאת אומרת, לא רק העניין הזה של ברור שיש אנשים, וללכת לקניון ולהיות נורא נורא מוכר, שאלה באמת דברים שיכולים להיות מאוד מגבילים. גם הסוג הזה של היחס, אבל. זה לפעמים קצת אולי בלתי נעים?
לגמרי. יש הרבה הרבה מצבים שזה לא נעים, ויש הרבה הרבה מצבים שאני אומר לעצמי, בונה, זה הסיבה שאני פה. אחרת לא הייתי יכול לעשות מה שאני עושה והכי אוהב שיש. אז אני באמת עומד מאחורי התשובה שלי מקודם, לא בגלל, לא בצורה, אתה יודע, של פוליטיקלי קורקט. יש מלא מלא יתרונות, יש מלא מלא חסרונות, ועם החיים הבנתי שזה בדיוק כמו חיים של כל בן אדם אחר. כמו שלי, יש הרבה יתרונות דבר בחסרונות, גם לבן אדם אחר.
אתה גם גדלת כאילו בתוך זה, נכון? כי יחסית כבר כמה וכמה שנים טובות, אתה...
האמת שאני חייב להגיד שאני מרגיש על עצמי שאחד מהדברים שאני שמח עליהם זה שלא באמת גדלתי לתוך זה, זאת אומרת...
זה לא מילדות, אבל כן מנערות.
לא, אבל אני מכיר, יש לי גם חברים כאלה, וגם אני מכיר מהעולם, הרבה אנשים שכן גדלו לזה, וזה הרבה יותר צעיר ממה שאני, אני בגיל 17 בערך, זה ממש קרה. אז מה שנקרא, כן הייתה לי ילדות של לצאת למגרש עם חברים, ואתה יודע,
והיום אתה לא יכול לעשות את זה?
אני עושה את זה, אני עושה את זה, פשוט זה אחרת.
בנווה מונסון?
וואי, הרבה זמן לא הייתי במגרש בנווה מונסון, אבל כן, שם גדלתי.
כן,
אתה גר עם ההורים?
לא, גר לבד.
נמשיך מיד, מרגי.
כיף.
חזרנו, אנחנו עם מרגי באולפן. אלן מרגי, מה העניינים?
בסדר גמור.
חברה הפסקת הפרסומות.
בסדר, נעימה.
כן.
צלולה.
ארוכה.
ארוכה.
כן. אנחנו חווים אותם ככה. הערב אתה מופיע?
בלייב פארק בפסטיבל מגניב, שקוקה קולה סאמר לייב, והחודש יש המון 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 הופעות.
כן?
אנחנו מאוד מתרגשים.
בשמונה, כן, למה לא? 18 באוגוסט בזאפה מין ישראל, וב-19 באוגוסט בזאפה אמפישוני, וב-25 באוגוסט באנגר 11, אבל זה סולד אאוט.
איזה כיף זה להוציא מודעה עם סולד אאוט, נכון?
אבל ביד אחר כך פתחנו עוד אחד ב-27, ואנחנו לא יכולים לחכות. תשמע, אני בדיוק חזרתי מארצות הברית, וזה... אני לא יכול להסביר לך את התחושה של לנחות לפה, ולדעת שיש לך כל כך הרבה הזדמנויות כאלה לפגוש את הקהל, זה כאילו עושה את החזרה הרבה יותר מרגשת.
כן.
זה כיף להופיע, נכון? נראה לי אבל לא כולם אוהבים את זה.
כן, אתה חושב?
נראה לי יש אנשים שזה עושה, אני בטוח שיש אומנים שזה עושה להם הרבה חרדות. שאתה עוד ערכה להקליט, באולפן, הוציא שירים וכזה.
כן, לא, אני יכול להבין. אני גם יכול להבין. אני... תראה, אני חושב שזה עסיק, אתה יודע, עליות ומורדות כזה עם ההופעות, באיך שאני מרגיש להופיע, כמה זה ספונטני, כמה זה לא. ואני מרגיש שעכשיו אני כזה מאוד 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 משוחרר. יש כאלה אפילו בסביבה שלי שיגידו לך שעל הבמה אני הכי משוחרר. אתה יודע, מאשר כל דבר, רעיונות, מה שלא תבחר, בסוף על הבמה זה כאילו הכי, הכי עני כזה. ואני חייב להסכים איתה, אני מרגיש, אני אישית מרגיש שאני הכי טוב שלי במה שאני עושה כשאני על הבמה.
וואלה.
כי זה, אתה יודע, זה כזה, מרגיש לי כמו איזה קליימקס כזה של הכל, גם ריקוד, גם המוזיקה, גם פשן, גם כל הדברים שאני הכי אוהב ביחד. וכמובן הקהל, שזה, אתה יודע, בסוף אני כל הזמן אומר לקהל בסוף ההופעה, אם היה הופעה טובה, זה בעיקר, בעיקר, בעיקר בגללם. כי בסוף, אתה יודע, אם יש קהל טוב או קהל פחות טוב, זה מה שמשנה עם ההופעה הטובה. האנרגיה שלנו באה הרבה מהם.
איך היה עם ארון פייב?
וואו. לא, זה היה ערב שנזכור לגמרי. זה היה... בטח.
אוקיי.
כן, מה, הייתי נשמע שלי לרגע.
היה מין וואו כזה, שמעתי, אוי, מקווה שלא.
וואו, איזה סבא היה. סתם, היה מדהים. היה מדהים. מה זה, אתה יודע, איך יכול להיות? זה 60,000 איש בפארק הירקון.
איזה טירוף, אתה מבין? 60,000 איש, זה פחד נוראי.
זה גם לא...
60,000 איש, אתה אומר, אני אשכח את התנועה, אתה אשכח את
זה, איך
את המילים.
שעולה לך מישהו ואתה מתבאס, יאללה, סע, כאילו, בנו, זה עולה מרגי, והיה כאילו אנרגיה מטורפת.
כן, תודה, תודה.
כן, כן, שם ממש סמכו לראות.
לא, אבל אני כבר לא, אני אומר את זה במיוחד כי אני הייתי כאילו רגיל להרגיש כמו שאתה מדבר עכשיו, ובואי, אני אשכח את זה, אני אשכח את זה. עכשיו אני כבר לא עושה דברים שאני צריך לזכור. זה הרבה יותר טבעי וזורם ממה שזה היה פעם. בגלל זה אני כאילו, אני לא מפחד לשכוח שום דבר, אני פשוט יוצר את זה על הבמה, עם הקהל.
יפה.
אז זה תמיד כיף מחדש.
לא יוצא למסיבות? לייב, כאן, אצלנו, עכשיו?
כן.
קורה?
יאללה.
קורה?
לא יוצא למסיבות?
יאללה, כן. אז מרגי, שוב, נזכיר, אנחנו כאן בשידור חי, באולפן, בבקשה.
Yeah. בגדול ביסרנו שטויות בחול היינו ילדים מחברת כתבנו שם את הכל גנבתי לך את המכחול צבענו את הפחדים אבל הזמן עבר ואת לא פה מה שהמרחק עושה את שלו חמקת מבין האצבעות עכשיו את מחזיקה את היד ואני לא יוצא למסיבות מאז שאת לא פה כל הלילה אני לא יוצא כבר לבלות מאז שאת איתו עוקדת לידו כל הלילה עוקרת לידו עוקרת לידו יפה יפה לך יותר לבד עם הרגשות בצד את שהגעב חשוב רוצה לחזור לחוך להיות אותו גיבור שמציל אותך שיצוב זמן עבר ואת לא פה שהמרחק עושה את שלו חמקת מבין האצבעות עכשיו את מחזיקה את היד אני לא יוצא למסיבות מאז שאת לא פה לא פה כל הלילה אני לא יוצא כבר לבלות מאז שאת איתו עוקדת לידו כל הלילה עוקדת לידו כל הלילה עוקדת לידו כל הלילה עוקדת לידו עוקדת לידו בוא נוריד חסימות אבל לא בא לי לראות שאת מאושרת יותר בלעדיי את לא שלי את שלו הצחוק שלך בגללה עוקרת לידו כל הלילה עוקרת לידו כל הלילה עוקרת לידו עוקרת לידו עוקרת לידו
מה תקשיב זה נשמע ממש מעולה
תודה רבה.
ממש. ממש.
כן, כן, כן. זה לא פשוט להעביר כאילו להיטים שהם נורא מופקים ופופים וכזה, ופתאום לעשות אותם בלייב ככה שישמע גם מלוטש.
תודה רבה. בורחתי.
מרגש.
בורחתי בין הגלים מדהימים, גיא קופרמן כאן. אז כיף לנו, תודה. כיף להיות פה.
אבל נגמר הכיף, כי סיימנו.
סיימנו.
זהו, קצר.
היה כיף להיות פה.
היה כיף להיות פה. כיף שבאת, מרגי. ממש נעים להכיר, שיהיה הרבה בהצלחה.
תודה.
ושוב נזכיר את ההופעות הקרובות. יש ב-18 באוגוסט במיני ישראל, ב-19 באמפי שוני, וב-27 באוגוסט באנגר 11 בתל אביב.
חכה לראות את כולכם.
נגיע.
תודה רבה.
תודה, ושיהיה אחלה יום.
אחלה יום.
ביי. אנחנו סיימנו גם, נתראה מחר בבוקר.
ביי.
הבוקר